הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
במדינות רבות בעולם נוהגים להנציח על שטרות הכסף המקומי את דיוקנאות מייסדי האומה, שליטים ומנהיגים. גם בישראל נהגו כך עד לשנת 2014, אז הושקע סדרת שטרות חדשה עם איוריהם של ארבעה מגדולי המשוררים העבריים, רחל, צ'רניחובסקי, לאה גולדברג ונתן אלתרמן. ארבעה משוררים מאבני היסוד של השירה העברית, שיצירותיהם נותרו אהובות, פופולריות ורלוונטית גם היום, עשרות שנים לאחר כתיבתן. את צידו האחר של כל שטר מאתר איור של עץ המסמל את אחד משיריהם, ובצידו השני מצוטטת שורה נבחרת מתוך אחת היצירות שמאחוריה, על פי רוב, מסתתרים כמה סיפורים מפתיעים במיוחד. כמו למשל שיר בוקר של אלתרמן, שלפני שהונצח על שטר 200 השקלים היה נחשב ללהיט בגרמניה הנאצית ואפילו הושמע במסדרונות הגסטאפו הגרמני, או ימים לבנים של לאה גולדברג, שנראה תמים למראה כשטר בסך 100 שקלים, אך בפועל הביא לידי ביטוי מאבק סוער סביב לוח השנה הנוצרי. בדקות הקרובות נחשוף עוד גילויים, אנקדוטות ועלילות שונות ומשונות, החבויות בין ועל השטרות שבארנקנו. ברוכות וברוכים הבאים להסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת הפרק הזה אנחנו מקדישים לארבעה מעמודי התווך של השירה העברית. המשוררים שהעניקו לנו כמה מהשירים היפים ביותר בזמר העברי, ועל כך דוגמלו בין השאר בכבוד וביוקרה שבהנצחת דיוקונותיהם על שטרות הכסף שלנו. אנחנו נעסוק כאן בנגלה, וכמובן גם בנסתר שמאחורי ההנצחות הללו, על הסיפור שהן מספרות ועל הדמויות, התקופה, המילים והלחנים שצפונים בהם. שלום דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית וגם מומחה לתרבות הישראלית ולזמר העברי.
שלום ורד.
לא מובן מאליו שמדינת ישראל בוחרת להטביע על סמל שלטון כל כך מובהק, כדוגמת שטר כסף, דמויות של אנשי רוח כמשוררים. על שטרות האירו, למשל, שהושקעו באירופה לפני יותר מ-30 שנה, מופיעים איורים של גשרים ושערים מדומיינים, בארצות הברית היוקרה הזאת שמורה לנשיאים ומייסדי האומה, ובמדינות מונרכיות, כמובן, אנחנו נראה דיוקנאות של בני מלוכה. אז מה הוביל להחלטה לשנות את הנוהג הזה כאן בישראל?
אני חושב ש... כמו שתיארת לגבי אירופה, יכול להיות שיש פה גם אלמנט של רצון לברוח מפוליטיקה, ממנהיגים פוליטיים ומצביעים ואנשים שהיו מופיעים על השטרות בעבר. אבל אין ספק שאצלנו בישראל, המדינה הזאת קמה עם שכבה מאוד עבה של כבוד. המדינה קמה יחד עם התרבות העברית שקמה. וההחלטה הזאת היא מבטאת רובד מאוד משמעותי אצלנו, לכבד את האנשים שאנחנו רואים בהם שתרמו לנו לא פחות ממה שתרמו לנו המנהיגים וכדומה. היו גם אנשי רוח שהופיעו על שטרות קודמים.
נכון.
או הרבם, או כמו חיים נחמן ביאליק.
אגנון היה גם.
הנרייטה סולד.
כן.
אבל להקדיש סדרה שלמה, כלומר, כל שטרות הכסף, ארבעה שטרות, הם של משוררים, זאת אמירה מאוד מאוד ברורה.
ולמה אתה חושב בחרו דווקא בארבעה אלה, ברחל, צ'רניחובסקי, גולדברג ואלתרמן?
אני רק יכול להעריך שהיה חשוב לתת ייצוג שווה לגברים ולנשים. אני מתאר לעצמי שאם לא היה שטר קודם עם ביאליק, אז הוא גם היה מופיע על אחד מארבעה אלה. ויכול להיות שגם היה רצון לתת... פנים דורות שונים בשירה העברית, אם נגיד צ'רניחובסקי הוא מהדור המוקדם ביותר, מה שאנחנו קוראים דור התחייה, ואז יש לנו את
רחל, שהיא נחשבת אולי למשוררת העברייה הראשונה.
רחל, שהיא לא רק המשוררת העברית הראשונה, היא גם הניחה את היסוד לשירה העברית בארץ ישראל במידה רבה, או היא גם הייתה מודל מעבר לעולם השירה כמו צ'רניחובסקי, כמו כולם. היא הייתה מודל לאומי מעבר לעולם השירה והתרבות, ונתן אלתרמן ולאה גולדברג, שהם הדור היותר מתקדם בשירה העברית, שוב, בארץ ישראל, שניהם עלו לארץ, כמו כולם, אף אחד לא נולד בארץ מבין הארבעה האלה, אבל הם פעלו כבר לתוך המדינה, עיצבו את התרבות שלנו, עד היום, המהפכות, הדורות שבאו אחריהם, הם בעצם ערערו על הדור, לדומיננטיות של הדור הזה, של אלתרמן וגולדברג. אז הם גם מספיק רחוקים, מכדי להיות קונסנזוס, מכדי להיכנס למחלוקת, ולכן כן. קונסנזוס. ו...
אתה אומר, יכול להיות שאם היה לנו שטרות נוספים, אז נגיד היה כבר צריך לדון ביוצרים כמו נעמי שמר ואחרים, שאולי הם ככה קצת יותר מדי קרובים.
נכון, נעמי שמר היא כבר דור אחד קדימה, ועוד דבר כמובן מאוד מאוד חשוב, שזה גם מאוד מאוד ייחודי לשירה העברית, אלה ארבעה משוררים מאוד מאוד מולחנים. זאת אומרת, הכמיהה אליהם היא לא רק לטקסטים שהם כתבו ולספרי השירה ולשירים שהתפרסמו בעיתונים, אלא לשירי זמר שכולנו שרים אותם. ובצורה הזאת הם מהווים חלק ממש יומיומי מהתשתית התרבותית שלנו.
אז רגע לפני שנצלול לסיפורים שמאחורי השטרות, יש ביניהם גם לא מעט מן המשותף. אנחנו מדברים הרי על סדרה, כמובן צריך לציין שכל הסדרה הזאת עוצבה על ידי אסנת אשל, היא הייתה מעצבת צעירה שזכתה בתחרות אנונימית, שהשתתפו בה, הבנתי, כמאה מעצבים, ובאמת היא עיצבה שטרות יפהפיים. אז מה המשותף בכל הסדרה הזאת?
אני חושב שכמו שכבר קצת קודם אמרתי, הלכו פה על שירי זמר. יכול להיות שיש שירים יותר יפים, יותר חזקים מבחינת הטקסט, ואולי אפילו הם הולחנו, אבל השירים שנבחרו, בחרו משרורים ובחרו את השירים שלהם, ובחרו את שירים שכל אחד מכיר, שירים מאוד מאוד סמליים, יצא שכל השירים האלה יש להם רקע עמוק מאוד, השפעה גדולה מאוד, זה מה שאני אוהב לפחות בסדרה הזאת, שירים שהם השפיעו הרבה הרבה מעבר למה שקרוי מצעדי הפזמונים או עולם התקליטים. שירים שהשפיעו והשתתפו בעיצוב ההיסטוריה שלנו.
וגם ברמה העיצובית, הם מתכתבים מאוד אחד עם השני.
לא רק הטקסטים, יש לנו טקסטים, אבל יש הרבה מעבר לטקסטים, כמובן את הדיוקנאות של המשוררים. אבל יש רמזים יפים וחכמים על גבי השטרות, שמוסיפים דימויים ויזואליים שקשורים לשירים שיש על השטרות, ויוצרים, אני חושב, בסופו של דבר, כשאנחנו מוצאים מהארנק ומסתכלים על השטר, יוצרים איזה מין הרמוניה כזאת משני הצדדים של השטר, הרמוניה כזאת שיש בה אמירה חזקה מאוד, שהשירה שלנו, שהתרבות שלנו, היא מאוד מאוד חשובה, אפילו כשחיפשו להצפין קוד למניעת הזיופים, שזה דבר מאוד דומיננטי בשטרות כסף, ואפילו שאנחנו בעין לא מזוינת, לא רואים את זה, לקחו טקסטים של שירים, או לקחו, זה דבר שאומר הרבה מאוד, הלכו עד הסוף על העניין הזה של הייצוגיות של השירה העברית.
כן, וגם הנושא של הבחירה בעצים, שכל עץ בעצם שעומד ברקע של דיוקן, מסמל איזשהו שיר אחר, שזה גם בחירה מאוד יפה.
השירים שנבחרו הם שירים שעוסקים גם בחקלאות ובצומח, זה נכון. כמעט כולם, כמעט כולם.
ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת הפעם. מעולם בימים ארוכים ויוקדים ארוכים ויוקדים של קציר ממרומי עגלה עמוסת אלומות לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טהרתי בתחילת שוקתה ובתום.
אז בואו נתחיל מרחל המשוררת, רחל בלובשטיין, שב-40 שנות חייה הקצרות מדי, הביאה לנו כמה מהשירים הכי יפים. רק על עצמי לספר ידעתי וזמר נוגה, אנחנו מכירים אותו כתשמע קולי וגן נעול. למה לדעתך, ואולי לא היו הדברים מעולם, הוא זה שנבחר לשטר של ה-20 שקלים?
אני מאמין שהיו כמה מועמדים, כי היו לרחל עוד שירים ששוב, שירים מולחנים, מושרים, שהשפיעו הרבה מאוד על על בניית הארץ. ואולי זה שיר ש הוא היה כל כך כל כך סמלי, כל כך ייצוגי, הוא ממש קיים בתור ישות, לא רק בתוך ספרים, ואפילו לא רק בתוך תקליטים, אלא ממש זו תחושה שהוא דבר שעומד כאן מולנו, עד כדי כך אני מחשיב את החשיבות שלו. זה השיר שייצג בעיני היהודים בארץ ישראל, אבל יותר מזה בעיני המוני היהודים מחוץ לארץ ישראל, גם במזרח אירופה, גם בארצות האסלאם, ייצג ביניהם את ארץ ישראל החדשה. כשרחל שרה ואולי לא היו דברים מעולם, אז גם היא מייצגת את רוח העלייה השנייה, רחל היא משוררת העלייה השנייה, נקודה. המשוררת של העלייה השנייה, היא המשוררת שהדורות הבאים שבאו אחר כך, ראו בה המייצגת של התואר של העלייה השנייה, ובשיר הזה היא מייצגת דווקא את מה שהדורות שאחרי העלייה השנייה היו פחות, וזה דווקא את היסוס, דווקא את חוסר הביטחון. ואולי לא היו הדברים מעולם, אולי כל מה שעברתי הוא לא באמת היה.
בוא נדבר אבל על הטרגדיה שלה, בסוף אתה מדבר על הצד הלאומי ואיך זה התקבל בתפוצות, אבל בסוף אנחנו מדברים פה על שיר שיש בו החמצה, יש אפילו בטח מי שיגידו אבל, אנחנו מדברים על אישה שחוזרת לארץ אחרי שנים שהיא לא הייתה, היא נסעה הרי ללמוד חקלאות בצרפת, ובדרך חזרה היא עוצרת ברוסיה לביקור של בני משפחה, ושם היא נדבקת בשחפת, והמחלה הזו בעצם שללה ממנה את כרטיס החזרה לקיבוץ. אז בעצם מעבר למה שאתה אומר, אנחנו מדברים פה על שיר שהוא גם מאוד אישי, שיר של געגועים, של תסכול, זה לא חלק מהיופי שבו?
אני לא רואה פה תסכול, יש הרבה געגוע בשיר הזה. רחל, הסיפור הטרגי שלה הוא חלק מההתקבלות שלה. רחל כתבה כמעט את כל השירים שלה בעשור האחרון לחייה, אפילו פחות מעשור. היא נפטרה בת 40, 41. אבל מה שקרה לה, שאגב, הוא אופייני לעוד חלוצים, אנשים שבעצם נדבקו במחלות ומתו צעירים, גם במובן הזה היא סימלה את הדור שלה, את דור העלייה השנייה. ואל תשכחי שזה שיר שמדבר על הנוף של ארץ ישראל, ולא סתם על הנוף של ארץ ישראל, על הנוף של הכינרת וחוות כינרת, שזה שיא הערגה של אנשים להגיע לארץ ולהיות בארץ ישראל, זה להיות בגליל ולעבוד בחקלאות. כינרת היא המקום שבו לומדים לעבוד בחקלאות, המקום
העלמות.
שבו בנות למדו, דווקא בנות, הייתה המהפכה הגדולה של בנות שילמדו להיות חקלאיות, והשיר הזה מקפל את זה ביחד, ואנשים יושבים בחוץ לארץ, והם לא מגיעים לארץ מסיבות שונות ומשונות, אפילו בתוך השואה, אפילו אחרי השואה, והם שרים את השיר הזה, והם רואים את ארץ ישראל לנגד עיניהם, יש עדויות ברורות על הדבר הזה, זאת אומרת, השיר הזה הוא פשוט ארץ ישראל.
איך זה קרה? בוא נגיד, את השיר הזה היא כותבת ב-1927, 8 שנים, אחרי שהיא חוזרת לארץ, והוא, כמו שאמרת, זכה להצלחה עצומה בקרב יהדות התפוצות. איך בכלל שיר שנכתב בארץ ישראל, הקטנה, הרחוקה, המבודדת, הופך להיות כזה סיפור הצלחה באירופה?
פה יש עוד סיפור שלא יאמן. רחל כתבה שירים כמו כל משורר, השירים שלה לא הולחנו. רק בסוף ימיה, בשנה האחרונה לחייה או משהו כזה, היא עוד הספיקה לשמוע את השיר היחיד שלה שהולחן, שמי שהיא קרובת משפחה של משה שרת, אחותו, שר עלה אותו ממש על ערש דווי. וזו הייתה ההזדמנות היחידה שהיא שומעת שיר שלה, שהיא עם לחן, והשיר הזה שלנו ואולי הולחן כבר אחרי מותה, על ידי יהודה שרת, שהיה מאוד קרוב אליה.
צריך להגיד שהיה אחיו הבכור של ראש הממשלה השני, משה שרת.
אחיו של משה שרת, אבל אדם מאוד מאוד משמעותי בזכות עצמו, מוזיקאי, חבר שבכמה קיבוצים, ביגור, באפיקים אחר כך, והוא מלחין, הלחין את ואולי בהברקה של רגע, כשהוא עומד מול קבוצה של חלוצים במזרח אירופה שמתכוננים לעלות לארץ ישראל, בשנות ה-30, אחרי מותה של רחל, והוא מתחרט על זה מיד. מיד אחרי שהוא שר להם את השיר הזה, שהוא פשוט פרץ ממנו, הוא ניסה להלהיב אותם, הוא הרגיש שהם לא מספיק נלהבים לארץ ישראל, אז הוא פשוט שר שיר, שבמנגינה שבאותו רגע
פרצה
ממנו, כן, ואם כמו שהמוזה באה, ככה היא הלכה, והוא כל חייו, עשרות שנים אחר כך, שנה את השיר הזה.
למה? לא היה... לחן
הוא
יפה
אמר
יפה.
שזה שיר לא טוב, ככה הוא אמר, הוא אמר זה שיר לא טוב, והוא קיבה מאוד שזה שהוא בקע ממנו מול קבוצה משועממת של חלוצים, יבטיח את זה שהשיר גם ישכח. אבל לרוע מזלו,
ולמזלנו הרב,
אנחנו, החניכים חשבו אחרת, וכשהגיע השליח אחר, הם כבר שרו לו את זה, ואותו שליח כבר הפיץ את זה כל כך מהר ברחבי הציביליזציה הציונית העברית בפולין ובליטה, שכשיהודה שרת חזר מאותה שליחות שלו לאירופה, ולמגינת ליבו כבר שמע את השיר מתוך תקליט ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, ואז הוא הבין שהמקרה אבוד, ולא ויתר, ועד סוף חייו הוא התכחש לשיר הזה, כך שעצם ההלחנה ועצם השירה שלו על ידי המוני יהודים צעירים, גם היא תאונה מאוד מאוד חיובית שקרתה לו
בשיר. אבל אתה אומר שבעצם היהודים בתפוצות, אני מניחה שבמיוחד אחרי המלחמה, השואה, לקחו את הטקסט למקום אחר לגמרי. זאת אומרת, היא דיברה על אולי לא היו הדברים מעולם, על החוויה שלה שלא תחזור יותר, בחוות העלמות בכנרת, והם לקחו את זה לסיוט שהם עברו כמה שנים קודם לכן
לא, אני חושב שלא.
אירופה?
הסיפור הזה, המדהים הזה על, על יהודה שרת וההתכחשות שלו ללחן הזה שהביא לנו אליהו הכהן זיכרונו לברכה שנפטר לפני כמה חודשים, וזה חשוב להזכיר אותו כי הוא בא לסיפור. הוא עצמו שמע מיהודה שרת בערוב ימיו את הרגשות הקשים שלו כלפי השיר. לא, הם ראו בשיר הזה את מה שרחל התכוונה. הם ראו בו שיר של ארגה לארץ ישראל, של הפסטורליה של עמק הירדן. הם פשוט רצו להיות שם. הם רצו להיות שם בין כשהם התכוננו לעלייה ובין כשהם נלכדו באירופה. הם רצו להיות בארץ ישראל, הם רצו להיות חלוצים. והשיר החלוצי הזה, זה שיר של חלוצה, סימל ביניהם עולם שלם, את כל העולם הזה. וככה השיר הזה קנה את מקומו אצלנו, כי הם באו אחר כך לארץ, ואומנם גם בארץ ישראל מאוד אהבו את השיר הזה. אבל אני חושב שעיקר כוחו בא לו, והוא לא היחיד, אנחנו נדבר היום על עוד שיר כזה אחד לפחות, בא לו מזה שהעולם היהודי חיבק אותו באהבה, והפך אותו תמונת ארץ ישראל שלו. השיר הזה היה תמונת ארץ ישראל, גם תמונת הנוף של ארץ ישראל, וגם התמונה האנושית של חלוץ בארץ ישראל.
כן, טוב, באמת, ברור לגמרי שבאמת אחת הסיבות כנראה שרחל עד היום היא משוררת כל כך אהובה, כי הטקסטים שלה הם כל כך מצד אחד פשוטים ואישיים, אבל מאוד מאוד צלולים, מאוד נהירים. זה מדהים שטקסט שנכתב לפני כמעט 100 שנים, רוב הטקסטים שהיא כתבה, הם עדיין מאוד מאוד רלוונטיים, בגלל הכתיבה הכל כך יפה וברורה ואישית.
עברית פשוטה, נכון. עברית
ונשית
מאוד מאוד,
מאוד
נגישה. נכון, גם נשית, גם במקרה שלה וגם במקרה של לאה גולדברג, זה משוררות שנשים מאוד מאוד אהבו אותן ומאוד הזדהו איתן, ומאוד תרמו לתורמות עד היום בעצם. להתקבלות שלהן, שלהן, של המשוררות האלה. מעבר לזה, שכמובן יכולות להיות עוד הרבה סיבות. זה הקסם של השירה. קשה תמיד להסביר כל דבר כזה, אבל רחל, זאת משוררת שכמעט, שהמון, רוב שיריה הולחנו. הם עוברים על ספר שירי רחל, רואים שרוב השירים שלהם, אנחנו יודעים גם לדקלם או לזמזם אותם.
נכון.
זו תופעה מאוד משמעותית.
נכון, אבל לא מובנת מאליה כשמדובר על שירים שהם כל כך, כי אתה יודע, יש משוררים אחרים בני תקופתה, שהכתיבה שלהם הייתה יותר מסורבלת, אתה יודע, העברית ככה יותר כבדה של אז.
נכון, העברית של רחל היא עברית אחרת, היא עברית מאוד ארץ ישראלית, כי כידוע העברית של דורה הייתה בעיקרה עברית שבאה ממזרח אירופה, משכילית כזאת, אצל רחל העברית היא תנ"כית מאוד מאוד, התנ"ך מאוד מאוד רווח בכל שיר שלה, והיא מאוד נגישה גם. זו עברית מאוד נגישה. אם נדבר על אלתרמן, אז נדבר על האפקטים, הפעלולים המדהימים שלו בעברית. אצלה העברית היא עברית מאוד מאוד קלה ולא קלה במובן של
נהירה, ברורה.
כן, היא עברית מעולה, אבל נגישה מאוד.
כן. אז אנחנו עוברים לשטר הירוק. השטר של ה-50 שקלים, שמוכר לכולנו, עם דמותו של שאול צ'רניחובסקי. וכאן אולי המקום לציין שהשיוך בין המשוררים לערך השטרות נקבע על פי סדר פטירתם. זאת אומרת, רחל נפטרה ב-1931, ועל כן יש לה את הערך הנמוך ביותר, 20 שקלים. צ'רניחובסקי נפטר אחריה ב-1943, לכן הוא קיבל את שטר ה-50. לאה גולדברג נפטרה בינואר 1970, ולכן היא קיבלה את שטר ה-100. ואלתרמן, שנפטר חודשיים וחצי אחריה, במרץ 1970, קיבל את הערך הגבוה ביותר, את שטר ה-200. אנחנו יודעים שצ'רניחובסקי היה מוכשר מאוד, משורר, מחזאי, מתרגם, רופא, אבל לכתוב טקסט כזה בגיל 17-18, זה כבר סוג של גאונות.
מאוד יכול להיות. באמת הוא היה אדם מוכשר בכל כך הרבה תחומים. אני מתכוון בעיקר לתחומי הרוח, יכול להיות שברפואה הוא היה קצת פחות, אבל זה פחות מעניין אותנו. עשה כמעט בכל ענפי הספרות, כמעט, הוא לא הניח ידו משום דבר, אגב, כמו רבים מפני דורו, תרגום ועריכה ושירה ופרוזה ואין ספור פובליציסטיקה, המון המון תחומים, ענפים. היה משורר מאוד מאוד פורה, כתב המון. השיר הזה שהוא, במיוחד כשלוקחים בחשבון שהוא נכתב בגיל כל כך צעיר, אולי אחד מראשוני השירים שלו, מאוד כדאי לשים לב לכותרת שלו. הכותרת שלו שלא מופיעה בשיר. השיר נקרא "אני מאמין". וכשאדם, כמו שאול צ'רניחובסקי, שבא כמו כמעט כולם, מחינוך מהחדר, ממשפחה דתית, חבדית, כשהוא נותן לשיר את הכותרת "אני מאמין", פה יש משמעות מעבר לכותרת רגילה של שיר. "אני מאמין" אצל היהודים, זה עיקרי האמונה שלנו.
אני מאמין בביאת
המשיח, אני מאמין 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם. אומר צ'רניחובסקי, אני מאמין במשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא בעצם מציב אלטרנטיבה דתית אחרת לגמרי ליהדות, לאמונות היהודיות המסורתיות, והוא מאמין באדם. אני מאמין באדם, האמינה גם באדם.
זה הרבה יותר, זה גם קריאת תיגר על האמונה, אבל גם יש בו מסרים סוציאליסטיים, לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש, פת לדל. יש על השטר הזה גם בצד האחורי שלו איור של מקדש יווני. זאת אומרת, הוא בעצם גם בשטר וגם בשיר עצמו יש, תסלח לי אם אני משתמש במילה כפירה, אבל סוג של דבר שהוא לכאורה היה אמור מאוד לערער את הקונצנזוס סביב מה שדיברנו קודם, הקונצנזוס סביב השטרות.
את צ'רניחובסקי היה מאוד לא קונצנזואלי, מאוד לא קונצנזואלי, סיפור חייו וגם הדברים שהוא עסק בהם. אני רוצה קצת להסתכל על זה מזווית אחרת. אין ספק שצ'רניחובסקי העריץ את תרבות יוון ואת העלילות היוונית, וזה הסיבה שהעמוד הקורינטי ההוא מופיע, הרי צ'רניחובסקי הוא המתרגם של הומרוס, איליאדה, אודיסאה. אני לא רואה בשיר לא כפירה במובן היהודי הקלאסי, אלא מה שאנחנו מוצאים הרבה פעמים אצל צ'רניחובסקי, איזה מין דואליזם כזה גם וגם, כי באדם האמין, האמינה גם באדם. התנועות הסוציאליסטיות מאוד אהבו את השיר הזה, ועד היום הוא המנון במעמד של המנון של השומר הצעיר, אם אני לא טועה.
מחנות העולים, הוא משולב בתוך סידור התפילה של היהדות הרפורמית. אז...
חלקו, לא החלק הציוני שבו.
אבל נגיד, שאו שלום אז וברכה לאום מלאום. אתה יודע, יש שם משפטים שהם...
זאת אלטרנטיבה חד משמעית לאלטרנטיבה המסורתית. אני אגיד כמה הדברים שמופיעים בשיר. קודם כל, לא לפי סדר חשיבות, כי עוד נפשי דרור שואפת. זה דבר חדש. לכתוב דבר כזה במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, זה דבר שבא מתוך החברה איך לומר, מתוך התרבות הציונית החדשה לגמרי, שזה נאמר גם בעברית, לא מדובר, התנועה הסוציאליסטית היהודית הייתה אנטי-לאומית ואנטי-העברית.
בוא נציין באמת, השיר הזה נכתב ב-1892, ממש ראשית הרעיון הציוני, נכון?
נכון, ראשית חיבת ציון, התעוררות של העברית, מה שנקרא תקופת התחייה בשירה העברית, ביאליק וצ'רניחובסקי הם שני המשוררים הבולטים של הדור הזה. אדם צעיר שבא מעומק רוסיה, עומק מה שאנחנו קוראים היום אוקראינה, ופתאום מדבר על דרור, על תחייה לאומית, ישוב יפרח אז גם עמי, ברזל כבליו יוסר מנו.
זה אפילו לפני הרצל.
לפני הרצל. הרצל, אגב, הרצל לא היה מדבר ככה. הרצל היה הרבה יותר בורגני מצ'רניחובסקי. חיי רוח לא אין די. זה ממש ערעור על ההרגלים היהודיים של לחיות רק בעולם הרוח וצריך לעבור לעולם המעשה. לא בעתיד בשמיים, כל הזמן מחכים לאיזה משיח, לאיזה גאולה יום אחד. לא, צריך עכשיו לפעול. זה שיר שהוא מניפסט של החלום, החלום הציוני, החלום של העברי החדש. זו אני החולם סך.
אבל שוב, הציוני, החילוני,
נכון.
הפלורליסטי, הרוחני, אנחנו... אני מזכירה, אנחנו מדברים על לפני יותר מ-130 שנים. זה ממש ערעור של כל מה שאנחנו יודעים על האנשים בתקופה הזאת.
שוב, ככה בערך כתבו משוררי אותו דור, אבל צ'רניחובסקי הרחיק לכת יותר מכולם, וצ'רניחובסקי היה הכי חופשי, הכי משוחרר מכבלים, אם להשתמש במילים שלו בשיר. ומה שמיוחד כאן, זה שבאמת השיר הזה הפך להיות הדגל, חד משמעית, הדגל של האנשים שרוצים להוריד מעצמם את הכבלים של החברה היהודית המסורתית, וללכת קדימה, לא לאמריקה, לא לסוציאליזם הרוסי שם הוא חי, לתנועות המהפכניות הרוסיות דווקא, אלא לברירה הכי אזוטרת כמעט שהייתה אז, של עברית ושל ציונות של ארץ ישראל.
היה אפילו נדמה לי פעם איזשהו יוזמה לקחת ולהפוך את זה להמנון, נכון? של מדינת ישראל, היו איזה כמה...
מי שרצה להפוך את זה להמנון של ישראל, היו חברי הכנסת הערבים, שחשבו שהשיר הזה הוא לא ציוני, שחשבו שזה שיר אוניברסלי. השיר הזה הוא מאוד אוניברסלי, אבל הוא גם שיר ציוני. אמרנו, ישוב יפרח, גם עמי, כן? ובארץ יקום דור. הייתה יוזמה כזאת שהיא בעצם הייתה, בעיניי, תמיד הייתה מין...
אולי התגרות.
התגרות בתקווה, כן, אבל הוא זכה למעמד של המנון, במובן הזה שעומדים ושרים אותו בדום, או...
אמרנו, בתנועות נוער...
בתנועות נוער סוציאליסטיות, כן.
וגם על הלחן של השיר הזה נאמר שהוא נכתב תוך זמן קצר מאוד, על ידי טוביה שלונסקי, אביהם של המשורר, אברהם שלונסקי והמלחינה ורדינה שלונסקי, וכמו, ואולי, הוא היה מאוד מאוד פופולרי בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה, נכון?
הייתי אומר על השיר הזה, אימאל ואולי אמרנו שהוא שיר שהשפיע מאוד מאוד על אנשים והביא להם תמונה של ארץ ישראל. אני חושב שיש שירים בודדים אצלנו, שפשוט לקחו אנשים והעבירו אותם מיבשת ליבשת. זה השיר הזה.
אנשים, ממש
על ככה? על כנפי השיר הזה, עוד כמה אחדים, התקווה, הכניסיני תחת כנפך, יש כמה שירים כאלה שהשפיעו כל כך עמוק על האנשים ששמעו אותם, והפכו את תמונת העולם שלהם, כמו אני מאמין, שזה שיר שהוא קנה לעצמו מרגעים מאוד מוקדמים, את המעמד הזה של שיר לאומי כל כך דומיננטי. עד כדי כך.
אבל שוב, איך זה קרה? אנחנו הרי מדברים על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אין עדיין אמצעי תקשורת, אין, בטח שאין טלוויזיה, בקושי יש רדיו, תקליטים ספורים, אז איך נעשית התפוצה של, של שיר שהופך להיות כל כך פופולרי?
קשה לנו להבין את זה היום, אבל וזאת בדיוק הנקודה, עד כמה קשה לשיר להיות נפוץ כשאין שום אפשרות טכנולוגית להפיץ אותו, אין תקליטים, אין ודאי לא דיגיטלי. אנשים היו שרים אותו וראו לעצמם משימה להעביר אותו הלאה. כל אדם היה שר אותו, לומד אותו מהמעגל שבו הוא, תנועת הנוער, ההתכנסות, החבורת הסטודנטים, או כל מקום שהעבריים הצעירים היו יושבים ביחד, והיו מעבירים את זה הלאה. ככה התפרסמו כל השירים. אמרנו, אותו דבר אמרנו על ואולי בשנות ה-30.
וזה אפילו עוד יותר מוקדם.
וזה עוד הרבה לפני כן, שיר עממי לכל דבר. ככה זה היה, וזה התפשט כאש בשדה קוצים, לא בארץ אחת, בכל העולם היהודי. בכל העולם דובר, היהודי דובר העברית, השיר הזה הגיע חצי יבשות, הגיע לאמריקה, הגיע לארץ ישראל, הגיע לכל המקומות, כי הוא השפיע כל כך, כל כך חזק על היהודים שנעו ונדו אז בעולם באמת, מי לאמריקה, מי למערב אירופה, מי לארץ ישראל, והוא פשוט בא איתם לכל מקום, והוא התפשט, הוא פשוט הפך להיות הטקסט המשותף של כל כך כל כך הרבה אנשים, בזכות האימפקט הכל כך חזק שהיה למילים שלו.
בוא נדבר על השירים הסמויים בשטרות. הזכרנו את זה קודם, שבעצם בכל שטר מוחבא גם שיר נוסף, שכתוב בכתב זעיר מאוד, זה נקרא מיקרוטקסט, שהוא משמש כסימן ביטחון נוסף שנמצא על השטר, לצד סימני ביטחון רבים אחרים, שמקשים היום מאוד על הזיוף. אז מה השיר הסמוי של צ'רניחובסקי?
אצל צ'רניחובסקי הם הכניסו את הוי ארצי מולדתי. שיר, טוב, מי לא מכיר, הם גם הכניסו את הזהב הדר שמח, אז התפוז שמופיע שם ליד הדיוקן של צ'רניחובסקי, הוא מתוך השיר הוי ארצי מולדתי. אז זה השיר שהוצפן שם. שיר ארץ ישראלי לאלה ולאלה.
שילחין הנועמי שמר.
שילחין הנועמי שמר, ולא רק נועמי שמר. גם שלא.
היו לו גם גרסאות נוספות?
הוא מאוד ארץ ישראלי, בניגוד לסחקי סחקי, שהוא שיר של הגולה. צ'רניחובסקי כתב אותו בגולה, באוקראינה. באוקראינה היו היהודים, לא בארץ ישראל, באוקראינה היו היהודים, ומשם זה נפוץ והגיע גם לארץ ישראל. אבל הוי ארצי מולדתי, זה שיר שכותב אדם שמגיע לארץ ישראל, צ'רניחובסקי הגיע לארץ ישראל בערוב ימיו, בעשור האחרון לחייו, ומתפעל ממה שהוא רואה. התפעלות, אנחנו כולנו מכירים את הפרץ של תיאורי הטבע והתנך שהוא רואה שם, את הארץ התנך שנגלית לעיניו. ו... זה שני פנים שצ'רניחובסקי הם רוצים, זאת אומרת, גם מצד אחד ארץ ישראל ומצד שני מזרח אירופה, גם התפעלות טבעית וכמעט ילדותית ממראות הארץ, לעומת עיסוק בנפש ובמה שאני מרגיש ובמהפכה שמתחוללת בתוכי, וזה יפה שזה משלים את אני מאמין על גבי השטר.
השיר של שטר המאה הוא ימים לבנים, לאה גולדברג כתבה אותו בגיל 21, בתקופה שהיא הייתה סטודנטית באוניברסיטת בון. יום אחד עוד נקדיש פרק שלם לאישה המופלאה הזאת, שהייתה סופרת, משוררת, מתרגמת, מחזאית, ציירת, פרופסור לספרות השוואתית וקלת פרס ישראל. אבל בינתיים נדבר על השיר הזה, שכמו רבים משיריה של גולדברג, הוא מאוד אישי ואינדיבידואלי.
ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים, כל כך ריקים עיניי למדו לבנים.
אז מה הסיפור של השיר ימים לבנים?
אני חושב שפה צריך לתת אשראי מיוחד למלחין שלמה ידוב, שאם הוא לא היה מלחין את השיר הזה, לא בטוח שהיינו מוצאים אותו על גבי השטר. וזה נכון יותר במקרים אחרים, כי פה לא מדובר על שיר שהולחן כמו במקרים הקודמים, והתקבל באהבה על ידי ההמונים לפני התקשורת האלקטרונית והכל, אלא זאת פשוט, פשוט שלמה ידוב עומד מול השיר, והמנגינה שוב פורצת ממנו במכה אחת. בכלל, השיר הזה איכשהו יצא שהוא מאוד קשור לחג הפסח, גם כי לאה גולדברג כתבה אותו בערב פסח, גם כי שלמה ידוב מעיד שהוא הלחין את השיר ברגע, כשהמשפחה שלו מחכה לו לליל הסדר, והוא עדיין מתעכב, ופתאום יצא ממנו הלחן הזה.
רק נגיד שיש פער של מעל 40 שנים. היא כותבת את השיר הזה באפריל 1932, והוא מלחין אותו בפסח 1975.
כלומר, לקחו 40 שנה מאז שהשיר הזה יצא מספר השירים, עד שהוא הולחן והתקבל כל כך באהבה, ובזה הוא קצת חריג לעומת האחרים. וקשר נוסף שיש לשיר הזה לפסח, זה שהוא, לדעתי, עוסק בנושא שאנחנו ממש לא מגיעים אליו באופן אינטואיטיבי, והוא, אם לקצר, מדבר על בעיה שיש בלוח השנה הדתי-אזרחי של אירופה ושל המערב.
של הנוצרים, לוח השנה הלועזי.
איך לחבר בין לוח השנה הנוצרי לבין לוח שנה שאפשר לחיות לפיו, שאלה שהעסיקה כבר את הרומאים, כשהם יצרו את הלוח הגרגוריאני שיש לנו היום. ועל רגל אחת אפשר לומר שהבעיות שקיימות הן שהלוח הנוצרי חייב להיות מותאם, הוא כידוע עובד רק לפי השמש, ולא לפי הירח, כמו הלוח העברי, ולכן הוא הרבה יותר מדויק. אבל יש לנוצרים בעיה עם חג הפסחה, אותו חג שקרוב לחג הפסח שלנו, וחג הפסחה שלהם כן קשור גם לימות השבוע וגם לירח. ומעבר לבעיות אסטרונומיות נוספות שמחייבות תיקונים בלוח השנה, בשנים שבין המלחמות העולם, אירופה הייתה עסוקה מאוד בלמצוא לוח שייתן פתרון לשאלות האלה.
כי אין סינכרון.
כי אין סינכרון.
אצלנו יש מדי פעם שנה
מעוברת,
אצל המוסלמים.
המנגנות שלנו הוא עיבור של החודש ושל השנה. הם היו צריכים לעשות בעצם עיבור משלהם, אבל הרבה הרבה יותר מסובך לחבר בין לוח השמש והירח, ואפילו יש לזה קשר גם לימות השבוע. אבל הפתרון שהציעו בתחילת שנות ה-30, הוא היה עם סיכויים טובים להתקבל, היה שאחת לכמה חודשים יהיה שבוע שיתווסף אליו יום שלא יקבל מספור בשבוע הזה. כלומר, נניח השבת נגמרת, השבוע נגמר בשבת, היום הבא יהיה יום
ריק, יום הממוספר, יום לא נחשב.
ורק אחריו יהיה יום ראשון. מי מאוד מאוד חשש מהדבר הזה? היהודים. היהודים חששו מאוד, את השבת אי אפשר להזיז. מאוד היה חשוב ליהודים האפשרות להשתלב בכלכלה הכללית. כלומר, יש לך חנות, אתה צריך לדעת, אתה לא פותח אותה בשבת, אבל אתה רוצה שזה יותאם ל... אם יהיה יום נוסף, אז השבת נכנסת למחזור אחר לגמרי. לאה גולדברג אהבה את זה.
היא אהבה את הרעיון?
ימים לבנים וריקים. היא אמרה, לאה גולדברג אומרת, וואו, איזה יופי זה יום שהשעון עומד בו מלכת, לעצור את מרוץ הדקים. יהיה לי ימים לבנים שלא קורה בהם כלום. אני בעצם יום אחד מחוץ לזמן. חשיבה של משוררת.
אני רוצה להגיד לך שיש הרבה אנשים שהיו חותמים לקבל יום כזה נוסף, שהוא פשוט...
אבל אצל לאה גולדברג מדובר לא רק ביום חופש נוסף, אלא במשהו בנפש, משהו שמוציא אותך מהתקתוק היומיומי של החיים. היא אהבה את זה. מה שיכול לראות מאיים להרבה מאוד אנשים, מה זה, זה מבלבל אותי, זה. היא אהבה את זה, וכל השיר הזה הוא לדעתי על האופציה הזאת, שהייתה ממש באותם שנים, ב-1932, אלה השנים הימים שבהם היה דיון גם בעיתונות היהודית נגד זה, וגם בעיתונות הכללית, האום וחבר הלאומים שדן בזה אז. ועל זה היא כותבת את השיר. אז לכן אני אומר שהיא כתבה אותו בערב פסח, והשיר הולחן בערב פסח, וגם השיר הוא עוסק בבעיה שיוצר חג הפסחה. כן. חג הפסחה הנוצרי. וזה השיר המקסים הזה ששלמה עידוב נתן לנו.
שגם הוא, כמו שני השירים הקודמים שדיברנו עליהם, יצא בפרץ מיידי. אנחנו בדרך כלל רגילים, נכון, שמלחינים יושבים ומתייסרים, במיוחד כשזה טקסטים ככה, אתה יודע, מורכבים וקשים, ופה הוא ילחין את זה בדקות.
נכון, נכון, בהשראה של רגע. איך זה? כנראה צריך להיות מלחין. גאון מוזיקלי כדי להבין את זה. אבל בואי נשים לב לעוד נקודה. שלושת השירים שדיברנו עליהם עד עכשיו, וגם השיר הבא, הם כולם נכתבו על ידי משוררים בתחילת דרכם. צעירים מאוד.
נכון.
שלושת, ארבעתם, זה בין ראשוני היצירות שלהם. גם לאה גולדברג כתבה אותו כשהייתה מאוד צעירה, סטודנטית צעירה. על רחל דיברנו, שבכלל, כל חייה, כל הכתיבה שלה, היא נפטרה צעירה. צ'רניחובסקי, הזכרנו ש...
17-18, יש ויכוח.
וגם אלתרמן, אנחנו נגיע עוד מעט לאלתרמן, שזה אחד השירים הראשונים שהוא כתב.
ואיך אתה מסביר את זה? שדווקא השירים האלה, שהם כתבו לכאורה שירים שהיו אמורים להיות מאוד בוסריים, דווקא הם מייצגים אותם על השטרות?
קשה לי להסביר. קשה לי, אין לי הסבר לדבר הזה. אולי זה רק מזל. אני לא מאמין שמי שתכנן את השטרות נתן את דעתו לנקודה הזאת.
אבל עכשיו כשאנחנו חושבים על זה...
עכשיו כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו רואים שהרבה פעמים יצירה של המשורר בתחילת דרכו, היא משאירה רושם חזק מאוד כבר מהרגע הראשון. זה קורה, שוב, לגבי ימים לבנים, ספק אם זה היה נכון אם לא היה מולחן גם כבר מההתחלה. ועדיין, זה אחד השירים האהובים של לאה גולדברג, והוא מוקדם מאוד ביצירתה.
אני רוצה להציע אולי איזשהו סוג של פתרון אחר, שהרבה פעמים אומרים על יוצרים, גם סופרים, קולנוענים, אנשים שיש להם את מחסום, שהם עושים יצירה אחת מדהימה, ואז הם נתקעים. ואלה שמצליחים לעבור את המחסום הזה...
אלה הארבעה שלנו.
במקרה הזה, וגם יוצרים אחרים שפשוט מצליחים לעבור הלאה ונחשבים לגדולים ו... וחשובים. בעצם על השטר של גולדברג יש לנו רמזים לשלושה שירים שלה. יש את הטקסט שדיברנו עליו, הטקסט הראשי של ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה. יש את הטקסט הסמוי, שנמצא, שמתכתב עם ענפי עץ השקד, בארץ אהבתי השקד פורח. ויש גם את איורי האיילות, שזה בכלל רמז לשיר מה עושות האיילות. לאה גולדברג שונה מכל האחרים, היא בעצם מונצחת בשלושה שירים על שטר אחד.
נכון, שלושה דימויים, דימויים ושירים. יכול להיות שהיה חשוב למעצבים לתת רמז קטן לשירי הילדים של לאה גולדברג, שזה כידוע קורפוס מאוד מאוד משמעותי. השיר מה עושות האיילות לא מודפס על גבי השטר.
לא, רק...
רק הדימוי של האיילות.
הדימוי של האיילות, כן.
נכון.
כן. וגם את בארץ אהבתי, אי אפשר לראות, אם אתה לא מחזיק...
אבל אפשר לראות את הענף, את הענף הפורח של, כן. של השקדיה, נכון.
אז אנחנו מסיימים עם שיר בוקר של אלתרמן.
והנים כבר השמש מלהבת, ובהם מקור נוצץ הקהל, אוהבים אותך מולדת, במחרשות אנו עוד נתארך ונמלך אנו נייפה אותך מאוד
נל משך סלמת בטון ומלט ונפרוס לך מרבדי גנים על אדמת שדותייך הנגאלת
נדמה לי חזי שאם אתה ואני וכנראה גם רוב המאזינים שלנו היינו צריכים לבחור איזה שיר של אלתרמן יונצח על שטר כסף זו כנראה לא הייתה הבחירה הראשונה שלנו אלתרמן כתב מאות שירים ורובם הרבה יותר פופולריים כמו עוד חוזר הניגון וליל חנייה ועל אם הדרך. אז למה דווקא השיר הזה?
זאת שאלה טובה. שצריך לשאול את מי שבחר, אני מסכים איתך שזה לא שיר שבדורנו הוא מוכר כמו שהוא היה מוכר בעבר, אבל זה כן שיר שהוא מצטרף לליגה העליונה של שירים שהשפיעו בעולם השפעה שהיא מחוץ לעולם השירה והתרבות. שיר בוקר, בערים כבר השמש מלהטת, זה אגב אלתרמן הפזמונאי, יש לנו את אלתרמן המשורר של השירה של כוכבים בחוץ ואילך, יש לנו את אלתרמן של הטור השביעי, שכתב טורים שבועיים שהולחנו, הולחנו והם אהובים מאוד, הזכרת.
חוץ מזה שהוא גם היה עיתונאי מאוד חשוב, שכתב טורים ופובליציסטיקה.
וזה שיר שהוא כתב לפזמונים, להלחנה, לתיאטרון, במקרה הזה שלנו לסרט.
עובדה מפתיעה, שגם הזכרנו בפתיח, השיר העברי הזה הפך ללהיט בגרמניה הנאצית של שנות ה-30. אתה יכול לספר לנו את הסיפור ההיסטורי המטורף הזה?
כן, הציונים של גרמניה, היה להם חשוב לעורר את הרעיון הציוני ואת העלייה לארץ ואת ההכשרה החקלאית לקראת עלייה לארץ, בקרב הצעירים בעיקר. ואחת הדרכים היה גם לעלות מחזות, והיה מחזה שהשם האירוני שלו בדיעבד נקרא הפתרון היחידי.
אנחנו מדברים הרבה שנים לפני הפתרון הסופי, כמובן.
אז יהודים קראו לזה הפתרון היחידי, כי הפתרון היחידי הוא ארץ ישראל. ולמחזה הזה, להצגה הזאת, כתב דניאל סמבורסקי כמה לחנים. הלחן הזה עלה לארץ על גבי אוניית עולים, ויזמית של סרט התעמולה הציוני לחיים חדשים, מרגוט קלאוזנר, שאחר כך עשתה הרבה מאוד דברים גדולים בטלוויזיה הישראלית ובקולנוע, אימצה את הלחן הזה של דניאל סמבורסקי.
זאת אומרת, היה קודם לחן, היה לפני לחן. שבכלל נכתב השיר.
לפני שנכתב השיר, הלחן עלה לארץ ישראל, מצא חן בעיני המפיקה של הסרט הציוני לחיים חדשים, היא פנתה אל נתן אלתרמן, תכתוב בבקשה מילים לנתן אלתרמן הצעיר, הוא היה אז בן 25, פחות אפילו, תכתוב בבקשה מילים ללחן הזה, ונתן אלתרמן כתב את שיר בוקר, וכשהסרט הופק בגרמניה, באמצע שנות ה-30, שכבר גרמניה הייתה נאצית, והיו לו גרסאות בהרבה שפות, וגם בגרמנית, אז הגרמנים אהבו אותו. הנאצים אהבו אותו, כי הוא עשוי לעודד יהודים לעזוב. הם עדיין, כמו שאמרת...
זו הייתה תקופה שעדיין היה מוכר ביהודים
בצד. הם עדיין לא הגו את הפתרון הסופי, והם שאפו לדחוק את היהודים החוצה, והם חשבו שזה יעזור להם. והשיר, שיר בוקר, היה השיר של תנועות הנוער. זה שיר של הגשמה, כן? אנחנו אוהבים אותך מולדת, נלבישך סלמת בטון ומלט, כל העקרונות של ההגשמה הציונית, של החלוציות בעצם, היו בתוך השיר הזה, ובתוך הסרט הוא מופיע כשקבוצת חלוצים צועדת בדרך אל העבודה החקלאית, אל הפרדס, אל השדה, עם כלי העבודה ביד, ושרים את השיר.
כשאלתרמן כותב, הוא כותב שיר בהזמנה, זאת אומרת, אומרים לו, אתה צריך לכתוב שיר עם מוטיבים כאלה ואחרים, אנחנו באים פה לעודד ציונות והתיישבות, זה לא, שוב, זה לא מאפיין את השירים, את הרוב המוחלט של השירים שלו, שהם שירים שנכתבים ממנו עצמו, לא?
השירים שהוא כתב, השירה שהוא כתב באה ממנו, השיר, הטור השבועי באה ממנו, אלתרמן כתב הרבה, לפי הזמנות של במאים, של תיאטרון, הוא כתב הרבה מאוד לתיאטרון, לבמה הקלה. מחזות זמר, היינו קוראים לזה היום, או הצגות שיש בהם שירים, הוא כתב הרבה כאלה, והרבה כאלה נמצאים איתנו עד היום. הרבה מהם נמצאים איתנו עד היום, ושיר בוקר הוא אחד מאלה. זה שיר שנכתב לפי הזמנה, צעיר מאוד. הוא היה מאוד צעיר, שיר שנכתב דווקא לפי הזמנה, ועשה את שלו, כי הוא כל כך שיר מגייס, גם במוזיקה שלו, וגם במילים שלו, הוא שוב חצה את הדרך, כבר הזכרנו את זה, חזרה לאירופה, ושוב הוא הפך להיות שיר שגייס את היהודים להגשמה הציונית. פה יש סיפור יפה, שסיפרה מרים פרץ, כשהיא קיבלה את פרס ישראל, והיא אמרה, אני גדלתי במרוקו, ואנחנו מאוד מאוד קיווינו להגיע יום אחד לארץ ישראל, והיה לנו המדריך שבא מארץ ישראל, זה מה שאני זוכרת, שהוא לימד אותנו את שיר בוקר. וזה היה השיר, זאת הייתה ארץ ישראל בשבילי, במרוקו, במלח של מרוקו, זאת ארץ ישראל, בערים כבר השמש מלהטת, וזה השיר שהיא בחרה להזכיר בנאום שלה שהיא זכתה בפרס ישראל, כדי להדגיש את, שוב את העומק ההשפעה שהייתה לשיר הזה, על יהודי, יהודיה, צעירה, במרוקו, לא במזרח אירופה, ולא במערב אירופה, במרוקו. למי שחשב שהתפוצה של הזמר העברי מגיעה רק לאזורים האשכנזיים, לא, השירים האלה, ולא רק זה, גם ואולי, וגם שירים אחרים שהזכרנו, השפיעו עמוק גם בעולם המוסלמי, בארצות ערב, בקהילות היהודיות הגדולות של מרוקו, צפון אפריקה, וגם בעיראק. וזאת אולי סיבה, שוב, אנחנו שוב חוזרים לזה, שההשפעה האדירה הזאת שהייתה לשיר הזה על המעשה של בניית הארץ, של עלייה, של התיישבות, של בניין הארץ, הביא אותו אל השטר.
כן. אבל זה מעניין, כי אני חוזרת רגע לגרמניה, ששמעתי אותך מספר שאפילו בחדרי החקירות של הגסטאפו השמיעו אותו. זה איך שיר ציוני מגיע לגסטאפו הגרמני?
הסרט הגיע לגרמניה. יכול להיות, ההשערה שראיתי היא שאותו איש גסטאפו, אותו נאצי, היה בארץ ישראל לפני כן, ושמע את השיר הזה, והמנגינה מצא חן בעיניו, זה שיר לכת, זה מרש יפה מאוד, שכמו כן. שאמרנו, מוצאה של המנגינה הוא בגרמניה, היא עלתה לארץ ישראל, וחזרה חזרה לגרמניה, הוא לא השמיע את השירים על בניין הארץ, הוא פשוט אהב את המנגינה.
כן, יכול להיות שהוא אפילו לא הבין את המילים, את המשמעות של המילים.
כנראה לא הבין. ואותו יהודי שהזדמן לצערו כנראה לגסטאפו, אבל גם שרד כדי לספר, מתאר את אותם נאצים שמזמזמים או שרים את המנגינה הזאת.
ורק כמובן נציין שהאיור של אלתרמן מופיע על רקע ענפי עץ בליל ירח, זה כמובן מתכתב עם השיר הסמוי, זה שכתוב באותיות הזהירות, פגישה לאין קץ, שם לא את ירח, כנשיקת טבחת, שם רק ילך את שיעולו מרים.
זה אלתרמן המשורר של כוכבים בחוץ, כן. נכון. שוב, יש לנו את שיר הזמר מצד אחד, ואת השיר, פסגת השירה העברית של כוכבים בחוץ, נדמה לי שזה השיר השני של כוכבים בחוץ, בצד השני. שניהם הולחנו ושניהם נקלטו עמוק מאוד בתרבות שלנו.
וכמובן, שעל כל אחד מארבעת המשוררים המופלאים שדיברנו, יש הרבה מאוד תוכן ומידע באתר הספרייה הלאומית, מכתבים, כתבי יד, דפי שער, תצלומים וטקסטים רבים נוספים. אני מאוד מודה לך, דוקטור חזי עמיאור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית.
תודה לך, ורד.
אפשר גם להודות לבנק ישראל, שהלכו הפעם על משוררים, ולא שוב על פוליטיקאים, מנהיגים, וברקע אנחנו כבר שומעים את השיר כנרת של רחל. זה השיר הסמוי שמופיע על שטר ה-20, בביצוע של חווה אלברשטיין. תודה גם לרז חסון, קיפוד, שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם או לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות.
שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת, סטור שיער הדקל כתינוק. מתקורא